לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית חושבים טוב. אני יהודית קץ, אני עושה את התוכנית הזו, ואנחנו היום כבר בפרק 51, שזה מספר גדול ומרגש. התוכנית הזו, למי שעוד לא מכיר, זו תוכנית על פסיכולוגיה, פסיכולוגיה חיובית, מדעי המוח, ועוד תחומים שכנים שיכולים לעזור לנו לחיות את חיינו בצורה טובה יותר, נוחה יותר, נעימה יותר. אז מקווה שגם הפרק הזה יהיה לכם לעזר. רגע אחד לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להזמין אתכם לפגוש אותי בלייב באחת מההרצאות הקרובות. הרצאה הבאה על מיינדפולנס ב-Yes Planet בתל אביב ב-23 בינואר. ברביעי בפברואר יש לנו הרצאה שנקראת לא רציונלי ולא מקדם, שזאת הרצאה על איך להתמודד עם מחשבות לא מקדמות, מחשבות מעכבות, שקורית גם בתל אביב, וב-20 בפברואר הרצאה, שוב על מיינדפולנס ברעננה, במשכן לאמנויות הבמה, אז מוזמנים להגיע וניפגש שם בלייב. זו חוויה אחרת לגמרי מלהקשיב לפודקאסט, אז מוזמנים להגיע גם לשם. ועוד דבר אחרון, זה הבנתי מכם שלא כולם יודעים שקיים גם ערוץ יוטיוב, שחלק מהפרקים מתפרסמים גם שם, ויש שם עוד הרבה דברים אחרים, אז רק שתדעו שזה קיים, כי הרבה פעמים אתם שואלים אותי איפה נמצאים הווידאויים שאני מדברת עליהם, אז זה שם. זהו, אז אנחנו ניגש ישר לעניין, ואני רוצה להציג בפניכם את האורח שלנו היום, דוקטור תומר בקלש, שלום לך.
שלום, שלום.
מה שלומך?
נראה לי שבסדר בגדול.
אז אתה חוקר ומרצה באוניברסיטת בן גוריון.
נכון.
אתה פסיכולוג שמתמחה בהתנהגות צרכנים, ובהרבה מהזמן שלך אתה בעצם מייעץ לחברות מאוד גדולות בשוק, כמו קוקה קולה ומפעל הפייס, ומדבר איתם על איך ליישם את העקרונות של התנהגות צרכנים, נכון?
נכון.
וחוץ מזה אתה גם מעביר הרצאות לקהל הרחב ומטפל.
נכון.
יש לך מגוון תחומים ועיסוקים, ואני חושבת שמה שמשך אותי לפנות אליך זה באמת המטרה הגדולה של מה שאתה עושה, שזה להוריד את המסקנות שמגיעות מתוך חקר המוח אל העולם, אל האנשים, או כמו שקראת לזה קודם, אל הכביש. בעצם ליצור את הגשר הזה בין האדם ש... אין מה לעשות, לא יפתח מאמר מחקרי ויקרא אותו, לבין אותן מסקנות שיכולות לעזור לנו לחיות טוב יותר. אז בעיניי זו מטרה מקסימה, ואני מאוד מתחברת אליה. אז תודה שהגעת גם לכאן.
בבקשה, שמחה גדולה להיות פה היום.
אני רוצה להתחיל ולספר לך על איזושהי הרצאת TED שראיתי.
אוקיי.
שאולי אתה מכיר אותה. קוראים לה Information is Food. מכיר אותה?
כן.
זה הודי. בעצם מדבר על זה שכמו שאנחנו מסתכלים על האוכל שאנחנו צורכים, אנחנו מסתכלים על המרכיבים שיש בתוכו, נכון, כמה ויטמינים וכמה אחוז סוכר או פחמימות או כל מיני מאפיינים שאנחנו מסתכלים על אוכל, ובכלל אנחנו עושים דיאטות ומתעסקים בנושא, ויש דבר כזה לאכול יותר מדי, וכל הסיפור של היחס שלנו לאוכל כצריכה צריך להיות דומה גם לצריכה שלנו, של מדיה אחרת שהיא לא מזון, אלא אינפורמציה. נכון? כמה אינפורמציה אנחנו צורכים, איזה סוג של אינפורמציה אנחנו צורכים, כמה אחוז ויטמינים יש באינפורמציה הזאת, וכמה אחוז של ג'אנק מלא בשמן, אם לוקחים את המטאפורה הזו. ואני ממש אהבתי את ההרצאה הזאת, כי אנחנו בעצם מדברים היום על תופעה שנקראת information obesity, נכון? איך קוראים לזה בעברית?
אין לזה באמת שם לדבר הזה. Information obesity זה הצפת יתר, או עידן העומס הקוגניטיבי, אפשר
כן.
להגיד ככה. אבל ההתייחסות של המרחב, של הבטן שלנו, למרחב המוח שלנו, היא מאוד מעניינת, כי כשאנחנו מתייחסים לאינפורמציה באופן כללי, ולאינפורמציה שאנחנו צורכים ברמה היומיומית, אפשר לראות שגם ממשקי המשתמש שלנו מול האינפורמציה הזאת נקראים פידים.
וואלה.
יש לנו פיד בפייסבוק,
נכון.
ויש לנו פיד בטוויטר או באינסטה או במה שזה לא יהיה.
כן.
ובעצם כשאנחנו מתחילים להתייחס לדבר הזה לפידים בצורה כזאת, אז אנחנו מבינים שאנחנו בעצם מאביסים את המוח שלנו בדיוק כמו שאנחנו מאביסים
כן.
את הבטן שלנו.
ושאף אחד לא חשב שהי, אולי צריך פה גם איזושהי דיאטה או לפחות יועצת תזונאית שתגיד לנו מה טוב או מה פחות
נכון,
טוב.
נכון, נכון. היום באמת חוקרים בתחום של דיגיטציה, של טכנולוגיה, מדברים הרבה על דיאטה דיגיטלית.
כן. אז מה זה עידן העומס הקוגניטיבי? זה נשמע כזה,
כן,
כמו עידן הדינוזאורים. מה זה אומר, עידן העומס הקוגניטיבי?
אז האמת היא, לחזור שנייה למה שהתחלת את השיחה בו,
כן.
באמת להוריד את חקר המוח לגובה הכביש, פתאום כשאת אומרת את זה, אני פתאום מבין שבעצם זה מה שאני עושה כבר 15 שנה. בעצם מאז תחילת הדוקטורט שלי.
איזה כיף, אני גרמתי לך להבין את זה?
כן, כן.
איזה כיף לי.
אבל כשאני נכנסתי עם הדוקטורט שלי לעולם של חקר המוח, והדוקטורט שלי בעצם מתבסס על מחקרים בתחום של FMRI, functional MRI, כל הזמן היה לי חשוב בעצם לשאול את השאלה, מה לי יוצא מהסיפור הזה? Mm-hmm. זאת אומרת, יש לנו היום טכנולוגיה של הדמיה תפקודית של המוח, ברזולוציה מדהימה, אבל כל הזמן עניינה אותי השאלה, איזה סוג של שאלות אנחנו יכולים לשאול בתוך המפלצת הזאת?
כן.
ועד כמה השאלות שאנחנו נשאל בתוך המגנט עצמו, יוכלו לעזור לנו בחיי היום-יום שלנו. Mm-hmm.
כן, כי הרבה מחקר המוח הוא קורא למען חקר המוח, נכון?
נכון, בדיוק.
אז יוצאות כל מיני מסקנות, כמו יש קישוריות כזאת וכזאת, והפעילות של הצבים או החשמל עובדת כך וכך, וגם אגב
כך.
הרבה מה שהיה בלימודים שלי, זה באמת דברים שהתעסקו באיך נראה החשמל שעובר בנוירון, איך
נכון,
זה עובד.
נכון.
ובאמת, מה אכפת לי? כן? אם אני ברגע מסתכלת על זה מזווית של בן אדם פרטי שרוצה לחיות את חייו, אז לא אכפת לאנשים מהו המנגנון החשמלי, אבל כן אכפת לאנשים מה קורה למוח שלהם, כשהם למשל ניצבים למול טכנולוגיה, או יש להם הצפה של מידע.
אז באמת השאלה שעניינה אותי במקרה הזה, זה איך שוטפים לנו את המוח. ומי ששטף לנו את המוח, בגדול זה וייב 2, זה הטכנולוגיה. זה העולם הסלולרי שנכנס במהלך העשור האחרון, והתחיל להציף סימפטומים, שהם סימפטומים חולים ממש, של מגפה, שתוקפת את המין האנושי, וכנראה תלווה אותנו גם בעשור הקרוב, מגפה שאני קורא לה information obesity, ההבסת יתר
של מידע,
והיא פוגעת ממש גם בתפקודים המוחיים שלנו, גם בתפקודים ההתנהגותיים שלנו, גם במרחב הקוגניטיבי, גם במרחב הרגשי, כמעט בכל פונקציה אנושית שהבוקסה הזאת שנמצאת בין האוזניים שלנו אמורה לתפקד בה.
אבל תגיד, זה לא קצת טרגי מה שאתה אומר פה? זה לא קצת מזכיר את נביאי הזעם של כל התפתחות טכנולוגית, החל מהמכונית ועד, אתה יודע, כל דבר חדש שיש, יש את אלה שמתנגדים ואומרים, זה ירוס אותנו, זה רע לזה, זה רע לחינוך, זה רע לילדים, זה רע...
יש סיפור ידוע על הרבי מקוצק, אני חושב שזה מסופר, אבל אם זה לא הרבי מקוצק, אז הוא יסלח לי, שאמרו לו, באו אליו ואמרו לו, תשמע, המציאו רכבת.
כן.
הוא אמר, מה זה רכבת? הוא אומר, זה מין קטר כזה גדול, והוא עובד על כיתור, והוא כן. סוחב אחריו קרונות, וזה הולך על מסילה, ואתה יכול להגיע מפה לוורשה בשלוש שעות, במקום בשלושה ימים. אז הוא אומר, אוקיי, ומה אני אעשה עם שאר הזמן? לכל טכנולוגיה יש מחיר.
כן.
כל אחת מהטכנולוגיות האלה, המחיר שלהם היה מחיר חברתי, מחיר כלכלי, מחיר התנהגותי,
כן.
מחיר סביבתי,
כן.
פה אנחנו מדברים על מחיר מוחי.
כן.
וזה פתאום משהו אחר לגמרי.
כן.
זה פתאום מכניס אותנו למרחב אחר לגמרי.
כן. אבל אני חושבת שאני בתור, אני סתם לוקחת את עצמי בתור מישהי שאולי מייצגת חלק מהמאזינים, יותר קל לי להתחבר לזה אם אנחנו נותנים מקום גם לכמה שזה דבר טוב, כי ברור שאני משתמשת כל הזמן במחשב, אני משתמשת בטלפון, זה עוזר לי, זה באמת עוזר לי להגיע ליותר מטרות, להגיע ליותר אנשים, לעשות דברים בצורה יותר יעילה.
להגיע לוורשה בשלוש שעות.
להגיע לוורשה בשלוש שעות,
נכון.
כן. ולהיות בקשר עם אנשים, כלומר, אני לגמרי מסכימה איתך, ואנחנו גם נדבר על המחירים, אבל אני חושבת שאי אפשר להתעלם גם מכמה שזה
בוודאי,
דבר טוב.
בוודאי. יתר על כן, אני גם חושב שאנחנו לא באמת יכולים להתנתק. זאת אומרת,
כן.
יש איזו אסכולה של מחבקי עצים שאומרת, בואו נזרוק את הטלפון לים
כן.
ונמשיך לחיות
כן.
וניסע בעגלה עם סוס. זה לא הולך לקרות.
כן, ולך יש טלפון חכם.
ולי יש טלפון חכם באופן
כן,
טבעי,
כן.
ואני בהצפה קוגניטיבית רוב הזמן.
כן.
מה שכן, אני לדוגמה לא במרחב החברתי. זאת אומרת, אין לי פייסבוק, אני לא ברשתות החברתיות בכלל. בהקשר הזה, אני חשוב לי להגיד, אני לא באתי להיות הנביא בשער, אני לא נביא זעם מהבחינה הזאת, אני כן באתי לעזור לאנשים לרפא את המוחות שלהם.
כן, אני רוצה לשתף אותך, שמאז שאני, אני לא יודעת אם להגיד ממש ילדה, אבל המון שנים, המון המון שנים, כשאני הולכת למקומות כמו קניונים, יש לי חוויה קשה. עכשיו, זה לא חוויה של חרדה, כן? זה לא בא מתוך זה שיש המון אנשים ואני לחוצה, אלא זה חוויה של הסחת דעת.
נכון.
מאוד מאוד קשה, ברמה שזה לא כיף לי. כן, נכון. אני הולכת בקניון, ואני מרגישה שמלא אנשים עוברים מולי, ויש מלא אורות מכל צד, ויש תחנות הזאת ותחנות הזאת, ושוב, זה לא בא ממקום שאני לא יודעת מה לקנות, או קשה לי לבחור, אלא עצם, רק השהייה בקניון, נכון. עוד לפני שעשיתי משהו, כל האורות הצבאיים, הקולות, פה יש פרסומת, פה יש בן אדם, פה יש תינוק צורח, פה יש אנשים שעוברים, זה מחרפן אותי. Mm-hmm. ואני תמיד מדברת על זה עם אנשים, והם לא יודעים על מה אני מדברת.
אז לי יש כאב פסיכוסומטי בגב התחתון, בכל פעם שאני נכנס לסופרמרקט.
באמת.
ממש. כשאני עובר את הכניסה לסופרמרקט, מתחיל לי כאב
כן.
בין L4 ל-L5, ממש כאב של פריצת דיסק, אני חווה את זה
כן.
ממש ברמה הפיזית. כן, עודף הבחירה הזאת, עודף הגריעה הזאת, במרחב הפיזי שלנו יכול לגרום לנו למצוקה אמיתית, ממש ברמה הפיזיולוגית. כן, אז זה תופעה מוכרת. אנחנו חולקים את אותם הסימפטומים, ואנחנו לא מגלים אחד לשני.
אנחנו לא מגלים.
אנחנו לא מגלים.
יש עוד מקום שזה ממש קורה לי, שתמיד בן זוגי ואני מתווכחים על זה. יש קניון, לא קניון, קולנוע, בירושלים, הסינמה סיטי. ומדי פעם אנחנו רוצים ללכת לראות סרט, והוא מציע את הסינמה סיטי. ואז אני אומרת, לא. אני לא יכולה ללכת לסינמה סיטי, והוא אומר, מה הבעיה? בסוף הקולנוע זה אותו קולנוע. והחוויה שלי, כשאני נכנסת לתוך אותו סינמה סיטי, זה מרחב ענק. הרצפה עם אורות אפילו, אוקיי? אתה הולך על הרצפה, יש אורות מתחלפים. למעלה יש אורות. יש מלא מלא דברים שקורים, וממש לא נעים לי שם. אבל הוא לא חווה את זה. ובגלל זה אני אומרת את זה, כי אולי אני אומרת, אולי זה משהו דפוק בי, כן? אולי יש לי איזה רגישות לגירויים. ויש אותה אולי לחלק מהאנשים, mm-hmm. אבל זה, האם זה משהו שכולנו חווים אותו?
אז המדד הזה שאת מדברת עליו, זה מדד שנקרא OSL, כן. Optimal Stimulation Level.
כן.
סף הרגישות החושית שלנו.
כן.
של הגריעה.
כן.
מה האופטימלי כן. מבחינתנו. אפרופו, גברים הרבה יותר גבוהים באופן ממוצע מאשר נשים ב-OSL.
כן.
זאת אומרת, גם הפער בינך לבין אישך, זה בדיוק המקום שבו את נמוכה יותר ב-Optimal Stimulation mm-hmm. Level מאשר הוא. הוא לא חווה את זה.
כלומר, הוא יכול להתמודד עם יותר גירויים בו זמנית?
הוא יכול להתמודד עם יותר גירויים, לא בהכרח בו זמנית, אלא הוא פשוט פחות רגיש להצפה החושית הזאת, כן. באיזשהו מקום אפשר להגיד שהוא יותר אוטיסט ממך.
כן.
זאת אומרת, גם היכולת שלו לספוג אינפורמציה מבחוץ היא די מוגבלת מהבחינה הזאת, ויכול להיות שזה העניין. זה לא היכולת שלו לעשות מולטיטסקינג, שגם נדבר על מולטיטסקינג, אלא זה באמת המקום שבו הוא לא רואה את זה.
כן.
הוא לא שם לב לזה, כמוך.
כן, הוא שם לב לזה, זה פשוט לא מפריע לו.
כן. זה לא עובר לו את סף הרגישות
כן.
מהבחינה הזאת. כן. אז הדבר הזה מהבחינה הזאת משותף להרבה מאוד אנשים. אפרופו משותף להרבה מאוד אנשים, כשאני התחלתי לחקור ולנסות להוריד את הסודות מעולם חקר המוח אל הרחוב, אל האנשים, ונחשפתי לסימפטומים, אני רוצה רק להעלות את הסימפטומים ולראות עד כמה הרבה מאוד מהמאזינים שלנו סובלים מאותם הסימפטומים. אני יודע שאני סובל מהסימפטומים, אני מתאר לעצמי שגם את...
Mm-hmm.
אחד הסימפטומים המרכזיים זה רמת סטרס. סטרס שהיא לא תלוית מטלות מבחוץ. כולנו נמצאים במצב שאנחנו על הקצה.
כן.
כמעט. אנחנו כל הזמן מוצפים מהחיים. אנחנו מרגישים שעוד רגע משהו נורא
כן.
הולך לקרות מהבחינה הזאת. וכשמחקרי סטרס דיברו עד לפני 5 שנים ועשור, איילה מלאך פיינס, פרופסור מלאך פיינס, שהייתה המנחה שלי לדוקטורט, היא הייתה מומחית עולמית בסטרס, ותמיד דובר על סטרס כפועל יוצא של מטלות מבחוץ.
כן.
פתאום אנחנו נמצאים במצב של סטרס, שהוא תמידי, והוא לא פועל יוצא של המטלות שיש לנו, לא ממקום העבודה ולא מטלות בבית. בעיות בשינה, במחזור השינה. כולנו חווים את הדבר הזה, אנחנו לא מספרים אחד לשני על הדבר הזה. עצבנות יתר, עצבנות יתר במרחב החברתי שלנו, מול הילדים שלנו, מול בן הזוג או בת הזוג שלנו. שכחה, בדיוק דיברנו על זה לפני התוכנית, אנשים לא יוצאים מהבית היום בלי שהם בודקים 3 פעמים שהם נעלו את הדלת של הבית ו3 פעמים שהם נעלו את האוטו שלהם. תופעות כאלה, היינו מכירים אותם מה-DSM, מהפרוטוקולים של חולי נפשי שקשורים ב-OCD.
כן.
כולנו פתאום הפכנו להיות OCD באיזשהו מקום. אנחנו נמצאים במצב של היעדר פוקוס. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא יכולים לחשוב על משהו אחד בנקודת זמן אחת. אנחנו כל הזמן, כמו שתיארת בקניונים האלה ובסינמה סיטי, אנחנו כל הזמן בהצפה חושית. אנחנו מוצפים
כן.
מהגירויים שנמצאים. יש אנשים אפילו שמדווחים על כך שהם התחילו לשמוע קולות בטונים יותר גבוהים. והם שומעים רעשים שהם רעשים יומיומיים הרבה יותר חזקים, כמו סירנה שנמצאת בחוץ.
כן.
אנשים מדווחים על פלשים של אורות שהם רואים לא ברור אם הם רואים את זה מהעין, מהרטינה, או ממש המוח רואה את הדבר הזה, אבל אנחנו מתחילים לראות הצפה חושית, ואת ההשלכות שלה על חוויית היומיום.
יש את העניין שמדמיינים את הצלצול של הטלפון.
שמדמיינים את הצלצול של הטלפון.
או את הרטט.
או יותר מזה, כולנו שולחים פתאום, כולנו הפסקנו לשלוט על המרחב המוטורי שלנו.
כן.
על המרחב של התנועות שלנו, ואנחנו שולחים באופן לא רצוני את היד אל מכשיר הסלולר כל כמה דקות לבדוק הודעות.
כן.
וכשיש הודעה, אז אנחנו מרגישים קצת טוב עם עצמנו. והקצת טוב עם עצמנו זה מנת הדופמין שמופרשת במוח ונותנת לנו אותו הורמון עונג שנותן לנו הרגשה של וואו, משהו טוב הולך לקרות.
אבל תגיד, זה דבר באמת חדש, כמו באמת רואים שעכשיו יש לאנשים יותר בעיות שינה ממה שהיה להם לפני 15 שנה.
כן, אנשים נמצאים במצב אג'י, והאינטראקציה החברתית בינינו הולכת ונהיית הרבה יותר שטוחה.
כן.
בעוד החוויה הרגשית שלנו בתוך המכשיר הולכת ונהיית הרבה יותר קיצונית. אפרופו, אני ערכתי במהלך העבודה על הדבר הזה, אני ערכתי מחקר תצפית, תצפית משתתפת ברכבות ואוטובוסים ברחבי גוש דן, וראיתי במה אנשים, אפרופו פיד, במה אנשים נמצאים בפיד שלהם בפייסבוק.
כן.
במה אנשים מאכילים את המוח שלהם, מסתבר לי.
הצצת מבעד לכתף של אנשים.
מבעד לכתף של אנשים, של נשים כגברים.
כן.
עניין אותי על מה אנשים נעצרים.
כן.
אנשים נעצרים על תמונות, בדרך כלל וידאויים, שהם קיצוניים במרחב הרגשי שהם מייצרים. תמונות של תאונות, של דם, של חיות שסועות, של בני אדם שנמצאים במצבי קיצון. זאת אומרת, אנחנו כבר לא יכולים להרגיש דברים קטנים.
כן.
יומיומיים. להריח פרח. בדרך לפה לאולפן כתבתי לי לימון מאחד מייצא הלימון.
כן, נכנסת, היית מאוד גאה בעצמך. באתי עם שני לימונים שמצאתי בגינה.
אז כן, אז הנה, הכנתי לי גם תה עם הלימון. אז אני נורא מתרגש מדברים קטנים. ואולי אני מתרגש מדברים קטנים במרחב הפיזי שלנו, במרחב של העולם האמיתי, כי אני לא נמצא פיזית במרחב הווירטואלי.
כן. אבל אפילו לפני הטלפון, נגיד כל העניין עם הטלפונים החכמים ונגזרותיהם, התחילו לפני משהו כמו 10 שנים, נגיד.
נכון.
והסיפור הזה של קניונים, זה כבר קיים מזמן, עם גירויים, כלומר, זה לא שלפני זה לא היו המון גירויים, אז לפני זה היו לאנשים ביפרים, ואני זוכרת, יש לי דוד שהוא כזה סופר עסוק, יש לו כמה קניונים בפראג, ותמיד שהוא היה בא אלינו, לא גר בארץ, אבל תמיד שהוא היה בא אלינו, היו לו כזה 3 טלפונים, אחד בלקברי, אחד זה, אחד זה. כלומר, הוא בטוח היה בעומס קוגניטיבי.
בוודאי.
וזה הרבה לפני שהיה כל העניין עם הסמארטפונים.
נכון, אבל מה שקורה בשנים האחרונות זה שאנחנו יכולים למדוד את הדבר הזה. כשאנחנו מתחילים למדוד את הדבר הזה, אז אנחנו יכולים גם למדוד את ההשפעות וההשלכות של הטכנולוגיה על המרחב המוחי שלנו לגבי דברים שידענו אותם.
כן.
לדוגמה, אחד הדברים שבעיניי הם גורמי הסיכון המרכזיים, זה מה שאנחנו קוראים לו זיכרון העבודה. זיכרון העבודה שלנו, הוא בנוי בצורה כזאת שהוא יכול לאגור כמות מוגבלת של מידע. מספר הקסם הוא 7 פלוס מינוס 2, בין 9 פריטים ל5 פריטים, שאנחנו יכולים לזכור בו זמנית. עכשיו, אותו דוד מפראג שהגיע עם הבלקבריז, הוא זוכר בזמן אמת הרבה מעבר ל9 פריטים. כל אחד מאיתנו וכל אחד מהמאזינים כרגע זוכר במוח שלו בזמן אמת שהוא גם צריך להביא טיטולים הביתה, שהוא גם צריך לענות למייל של הבוס שלו מהעבודה, הוא גם צריך לענות ל-SMS ששלחו לו מארצות הברית, הוא גם צריך לטפל בפגישה של מחר, ואוי, עכשיו הוא גם נזכר, הוא צריך להכין את המצגת לעוד שבוע ימים, הוא גם צריך לאסוף את הילד מהחוג קראטה שלו, ועוד 1001 דברים.
כן.
אנשים מחזיקים בזיכרון העבודה שלהם בזמן אמת, הרבה מעבר ליכולת התחולה של זיכרון העבודה. אינפורמציה שידועה לנו ממחקרים בתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, שזיכרון העבודה יכול לאבד באופן ממוצע 4 פריטים בזמן אמת.
כן.
בפועל, אנשים עושים כל הזמן קוגניטיב מולטיטסקינג.
כן.
הם כל הזמן מאבדים כמה דברים. עכשיו, לחוויה הזאת של המולטיטסקינג, שנראה לנו שאנחנו ממש טובים בה,
כן.
יש מחיר מאוד מאוד גדול. כי אנחנו פוגמים בסופו של דבר בזיכרון שלנו, אנחנו פוגמים ביעילות שלנו, המוח שלנו לא בנוי לעשות עיבוד שהוא עיבוד מקבילי, אלא המוח שלנו בנוי בצורה כזאת שאין 2 מחשבות דרות בכפיפה אחת, כלומר כל פעם אנחנו עושים משהו אחד, אנחנו רק עוברים בין מטלה למטלה,
והמעבר הזה הוא יקר.
והמעבר הזה הוא יקר מאוד. כן. הוא יקר לא רק במשאבים, כמו שחשבנו עד היום, אלא הוא יקר גם בהשפעות ארוכות הטווח, על מבנים מוחיים ועל פונקציות מוחיות.
כן. כלומר, היום רק כדי באמת להוריד את זה לדוגמה, אנחנו עובדים מול המחשב, ותוך כדי שאני נגיד כותבת איזושהי כתבה, יש לי וואטסאפים שמגיעים בטלפון הנייד, או אפילו בוואטסאפ במחשב, כן, היום יש גם את זה. יש את המיילים שנכנסים, יש טלפון שמצלצל, יש עוד, עזוב גירויים חיצוניים, אני מבפנים, שכחתי לעשות את זה, אני חייבת לחזור לבן אדם הזה, אני רוצה בעצם לכתוב לבן אדם הזה, גם זה מעניין אותי, אני אפתח עוד טאפ, כלומר, גם עוד, אפילו אם אני מורידה את כל ההסכות החיצוניות שאנחנו יכולים ממש להשתפר בזה, עדיין מבפנים מגיעות המון הסכות דעת פנימיות.
יש מחקר נורא יפה בפסיכולוגיה שבודק את ההשפעה של הטכנולוגיה על ביצועים של מטלות קוגניטיביות, ונתנו לנבדקים לשבת במעבדה מול מסך, מחשב, ולמלא תשבצים. והיו כמה תנאים לניסוי. בתנאי אחד המסך היה מחובה.
כן.
בתנאי אחר המסך היה פשוט עם שומר מסך של איזה תמונה של פרח או משהו כזה. בתנאי אחר היה דסקטופ. בתנאי נוסף היה Outlook. היה את התיבת דואר אלקטרוני. ובתנאי האחרון היה Outlook עם שלוש הודעות שלא נקראו. כל אחד מהתנאים האלה לא השפיע על יכולת ביצוע המטלות.
כן.
התנאי היחידי שהשפיע על יכולת ביצוע המטלות, זה היה Outlook עם שלוש הודעות דואר אלקטרוני שלא נקראו.
זה היה Outlook של הנבדקים?
וזה לא היה Outlook של הנבדקים.
וואו.
זאת אומרת, זה פשוט היה Outlook גנרי לחלוטין, לא שלהם, שפשוט הוריד להם באופן ממוצע ב-10% את מנת ה-IQ שלהם.
וואו.
הם פשוט לא יכלו לבצע מטלות, רק מתוך הסחת הדעת שיש פה מייל שעוד לא קראתי אותו.
כן.
עכשיו, תחשבי מה קורה כשהאוטלוק הזה הוא שלך.
כן, לגמרי.
כן. אז אנחנו באמת כל הזמן במצב כזה, של הצפת יתר. אנחנו צורכים אינפורמציה, אנחנו אוגרים אינפורמציה, שבסוף נשתמש בה רק בחצי אחוז באופן ממוצע, מהאינפורמציה שנמצאת אצלנו במכשיר הסלולרי. היום אנחנו ספקי השירותים של עצמנו,
כן.
משתמשים במכשיר הזה 24/7, אמורים לענות בזמן אמת, ולפתור מטלות קוגניטיביות מאוד מסובכות איתו, מול הבוס שלנו, מול הבית שלנו, מול החברים שלנו, מול עצמנו.
כן.
והדבר הזה מייצר אצלנו הרגשה של סטרס.
כן. אבל זה גם, אני לפחות מרגישה את זה לא רק בקטע של סטרס, אלא בקטע של בלבול כל הזמן. אני פותחת את הטלפון, ואני לא יודעת מה רציתי לעשות שם. באמת. וזה לא משהו שקורה לי מדי פעם. אני נזכרת במשהו. רציתי לענות לבן אדם הזה. אני צריכה לענות למייל הזה. אני רוצה לבדוק מה שעה. אני רוצה לבדוק מה מזג אוויר. לא משנה מה. וברגע שאני פותחת את הטלפון, אין לי מושג מה באתי לעשות שם. באמת, וזה קורה לי לא רק בטלפון, אני יורדת למטבח, אני שואלת את עצמי, רגע, רציתי להביא מפה משהו, אבל אני לא יודעת מה, אז אני הולכת, ואז אני נזכרת, אז אני הולכת שוב למטבח. את רגע, לפעמים אני מוצאת את עצמי שלוש פעמים עושה פעולה, ולא זוכרת למה עשיתי אותה.
זה בדיוק סימפטום להצפת יתר של מרחב הזיכרון לטווח קצר, או זיכרון העבודה שלנו. עכשיו יש כמה דברים פשוטים. שאפשר לעשות. לדוגמה, תתחילי להשתמש במרחב הפיזי שלך, כאילו היה פוסטית, את מכירה פוסטית, המדבקות כן. האלה הקטנות שאנחנו רושמים לעצמנו? כן. בואו נתחיל להשתמש במרחב הפיזי שלנו, ונתחיל לשתול בו רמזי יחזור.
כן.
מה זה רמז יחזור? לדוגמה, אם אני שומע עכשיו בחדשות, שמחר הולך לרדת גשם, והנה היום יש לנו יום יפה ושמש בחוץ, אבל אם מחר ירד גשם, אין שום סיכוי שאני אזכור שמחר ירד גשם, כי עכשיו השמש זורחת. על כן, ברגע שאני אשמע בחדשות שירד גשם, אני אקח את המטריה שלי ואני אשים אותה ליד הדלת.
כן.
ואז אני אוריד לעצמי מזיכרון העבודה שלי את המטלה הזאת שאני אמור לזכור מחר לקחת
כן.
מטריה.
אז בעצם אתה אומר, העיקרון כאן הוא קודם כל להוריד.
להוריד. אפרופו להוריד, אחד הדברים החשובים זה לסנן.
כן.
אנחנו הולכים להשתמש רק בחצי אחוז מתוך האינפורמציה שצברנו היום.
כן.
כלומר, הבעיה היא לא באפסון של המידע, אלא בסינון של המידע.
כן.
אז בואו נתחיל לסנן דברים החוצה.
כן.
בואו נתחיל להגדיר קבוצות בוואטסאפ כקבוצות לא רלוונטיות. אני רוצה לחסום אותם. כן. אני רוצה להתחיל לייצר ג'אנק מיילים. אני רוצה להפסיק לקבל אינפורמציה.
כן. אבל אני חושבת שזה רעיון נפלא, ואני באופן אישי, כנראה שאני רגישה, אבל אני עושה הרבה דברים שהם מסננים, והרבה אנשים הם לא איתי, הם כאילו לא, הם לא מבינים.
הם אפילו נעלבים.
כן, הם אפילו נעלבים, נגיד דוגמאות. אני נכנסת לחברים הביתה, אנחנו יושבים בסלון, והטלוויזיה שלהם דלוקה. אני מבקשת מהם לחבות את הטלוויזיה, כי אני אומרת להם, אני לא מצליחה באמת להקשיב לכם. אני לא מצליחה באמת לחשוב. ואני לא אכפת לי מה יש בטלוויזיה, כן? זה סתם ג'אנק, ועדיין המוח שלי כל הזמן קופץ לשם. אבל אנשים לא איתי בזה, כן? אני המוזרה.
אומרים על פוסט-טראומה. זה בעצם תגובה נורמלית למצב לא נורמלי.
כן.
אנחנו נמצאים בסביבה אנומלית לחלוטין.
Mm-hmm.
המרחב החברתי שלנו הפך להיות מרחב דיגיטלי.
כן.
את לא היחידה, אני כן. יכול להרגיע אותך.
השאלה היא אם מבחינת בריאות, אתה יודע, אנשים צריכים להתרגל לזה שיש יותר, או ללמוד לסנן ולהשתכנע להפחית?
קודם כל, המוח שלנו לא בנוי לכל כך הרבה אלטרנטיבות.
Mm-hmm.
לכתחילה. נפש האדם לא בנויה לריבוי של כל כך הרבה אופציות.
כן.
יש מחקרים נורא יפים שמדברים על זה, שבטח את מכירה את המחקר עם הריבות, שנתנו לאנשים לטעום ריבות בסופרמרקט, ושנתנו להם טעימות של 6 סוגי ריבות, או 24 סוגי ריבות, אנשים נטו לקנות יותר מהשישה סוגים מאשר מה24 סוגים.
שתעדיפו לא לבחור.
עדיפו לא לבחור, בדיוק. שיש לנו כל כך הרבה אופציות שאנחנו יכולים גם להסתכל בטלפון שלנו, וגם להסתכל במסך, וגם לענות לאנשים בפייסבוק, ולעשות את כל הדברים האלה, אז א', אנחנו לא מסוגלים באמת לבחור.
כן. זה ה-decision fatigue, עייפות ההחלטה.
נכון, והדבר הנורא ביותר זה, אם אנחנו כבר מצליחים לבחור את הטעם של הריבה הזאת מתוך ה-24, אנחנו הולכים הביתה כל הזמן וחיים במצב דיסוננטי. למה בחרתי דווקא את הריבה הזאת?
כן, אם הייתי לוקחת את ריבת המישמש ג'ינג'ר, אז הייתי יותר מבסוטה עכשיו.
וזה בדיוק החוויה הפסיכולוגית, שכל הדור הזה, המילניאלס, כמו שהם נקראים, מתארים, והם אומרים כל הזמן, אני כל הזמן מצטער על זה שלא הלכתי למסיבה הזאת, ולא הייתי שם, ולא ראיתי את זה, כי אני כל הזמן חשוף למגוון האפשרויות. ולכן אנשים שהם אנשים גדולים, נקרא להם, אנשים שמקבלים הרבה החלטות, כמו אובמה, כמו מרק צוקרברג, כמו סטיב ג'ובס, מדווחים על אותה התנהגות שהם מאמצים לעצמם. הם לובשים את אותם הבגדים.
כן, הרעיון הוא להוריד את כמות ההחלטות שאנחנו צריכים לקבל, ולהגיד, יש דברים שבהם יש לי את ברירת המחדל, שאני לא מתעסקת בזה.
נכון.
יש לי תמיד חולצה אפורה, יש לי תמיד את שמפו מסוג כזה וכזה, לשיער כזה וכזה.
נכון. אובמה אמר באחד הרעיונות שלו, שבכל יום הוא מקבל 158 החלטות הרות גורל לאומה האמריקאית.
וואו.
לפחות איזה חליפה ללבוש בבוקר, הוא לא צריך להתעכב על זה.
כן.
עוד דבר שעוזר לנו מאוד בתהליכי קבלת החלטות, זה לתרגל אינקובציה.
Mm-hmm.
פעם היית אומר למישהו, תשמע, אני צריך לישון על זה. מי אומר היום אני צריך לישון על זה? תהליכי חשיבה מצריכים זמן.
כן.
אנשים לא אומרים יותר, אני צריך לחשוב על זה. הם פשוט עונים בוואטסאפ בזמן אמת.
כן.
ומה שתיארת מקודם לגבי הסביבה החברתית שלך הוא קריטי, כי אם אתה לא עונה בזמן אמת לבוס שלך, אז הבוס עלול לפטר אותך.
כן.
עכשיו, מה קורה בפועל? אתה אמור לענות בזמן אמת לאנשים, כי אתה זמין 24/7, ואז אתה מקבל החלטות עם רמת קורטיזול מאוד גבוהה במוח, מתוך מערכת של fight or flight במוח.
כן.
מתוך מערכת הישרדותית. וסביר להניח שתהליך קבלת ההחלטות שלך הוא כנראה הגרוע ביותר.
כן, הרציתי לא מזמן באיזושהי חברת ביטוח גדולה, וזו הייתה הרצאה על מיינדפולנס, שזה מאוד מתחבר לכל הסיפור הזה של הרגע לעשות דבר אחד, להתנתק מכל השאר, להתמקד. והייתה שם מישהי בעמדה יחסית בחירה, שהיא ממש תקפה אותי, כאילו ממש התעצבנה על הדבר הזה, ואמרה, תקשיבי, זה לא קשור לעולם שלנו, אני כל הזמן עם הטלפון, בנהיגה אני עם הטלפון, לפני השינה אני עם הטלפון, ואני חייבת לענות, ואם אני לא אענה, אז דברים לא יתפקדו, ואני הולכת עם הטלפון לארוחת צהריים, ואני אוכלת ארוחת צהריים מול המחשב, סדרה שלמה של דברים שאנשים כבר חושבים שככה אמורים לחיות, ככה צריך להיות, ואם לא, אז אין להם ברירה. זה אני שומעת הרבה.
אמרת את אחד המשתנים אולי הקריטיים ביותר.
כן.
אנחנו חושבים שהתפקוד הזה, בזמן אמת, הוא תפקוד אופטימלי.
כן.
ואם אני מלכ"ל של חברה גדולה, ואני לא אקח איתי את הטלפון אל המיטה, אז אני לא מתפקד באמת כמנכ"ל. מה שמסתבר לנו, זה שכשאנשים לוקחים את הטלפון איתם למיטה, המכשיר הזה, המסך שלו בנוי על טכנולוגיה שנקראת LED.
כן.
אורך הגל של האור של LED הוא אורך גל שמאוד דומה לאורך הגל של השמש.
אור כחול.
ובפועל, כשאני לוקח איתי אל המיטה את מכשיר הסלולר שלי, אז מה שקורה זה שאני פותח אותו במיטה, המוח שלי מיד מקבל הודעה שאופ, זרחה השמש.
כן.
המוח מפסיק להפריש או מפסיק לקבל מלוטונין, את אותו הורמון שינה שהוא קריטי למחזור השינה שלנו, ובאותו הרגע פגענו במחזור השינה שלנו.
אתה עושה לנו רפרנס לפרק שהיה על שינה, שגם דיברנו בדיוק על זה. אני חושבת שאפילו יותר מהאור זה התרדה.
נכון.
כי אני יכולה להדליק את האור עם פנס מול הפנים שלי ולהירדם, אבל המחשבה של רגע יש את העניין הזה שלא עניתי לו, ואני הולכת לישון עם כל שלא נקראו, או הודעות שאני צריכה לענות עליהם, או משימות
אותו מייל שלא קראתי, בדיוק, יפריע לי באמת למחזור השנה. עכשיו, השאלה הגדולה, אותה מנכלית של חברה, האם היא מתפקדת טוב יותר אם היא תישן טוב בלילה? בוודאות כן.
כן.
אפרופו, שנת לילה זה לא השנה היחידה. מסתבר ששנת צהריים היא קריטית לתפקוד קוגניטיבי תקין.
בכלל, אני חושבת שזה מתחבר לכל הנושא של הפסקות. כלומר, הפסקה יכולה להיות בדמות של שינה, אבל היא יכולה גם להיות בדמות של מדיטציה, הליכה, לאכול משהו שהוא באמת רק לאכול בלי לענות למיילים תוך כדי, לשבת לדבר רגע עם חבר על משהו אחר, כמו באמת ההתנתקות הזאת, שהיא ניסיון לפחות להתנתקות מוחלטת ממה שאני עושה כרגע, כדי לעשות איזה ריסטארט למוח שלי.
הריסטארט למוח שלנו, אפרופו, זה מתקשר לתחום שלם, שזו מילת הקסם היום בחקר המוח, וזה הדיפולט מוד. הדיפולט מוד זה מצב הצבירה האחר של המוח שלנו. אני מתעסק ב-MRI, וכשאנחנו חוקרי מוח מתעסקים ב-MRI, או ב-functional MRI, יש לנו פרוטוקול של ניסוי. יש לנו תנאים שונים של ניסוי. לדוגמה, להראות לבן אדם משולשים מול מרובעים, אדום מול כחול וכן הלאה, פרוטוקול של ניסוי. כדי להוריד את האקטיבציה, את הפעילות של המוח, למצב שהוא בייסליין, למצב שהוא ממנו אני יכול למדוד, מה שהיינו עושים, היינו עושים תנאים של בלנק, מה שהיינו קוראים לו, מסך שחור.
כן.
בין הצגת המשולש למרובע, הייתי מציג מסך שחור ומוריד את הפעילות של המוח. מה שהתחלנו לראות בשנים האחרונות, יותר ויותר חוקרי מוח התחילו לדווח על זה שבמצבי הבלנק, מידת הפעילות, האקטיבציה, באותם אזורים שמעניינים אותנו, יורדת באמת, אבל יש אזורים שלמים של המוח שנדלקים. ואז התחלנו לחקור את המרחב הזה. מה זה המרחב הזה? של הדפרבציה, מה זה המרחב הזה שלא מקבל גירויים ופתאום נדלק? מה הוא עושה? כל המרחב הזה נקרא היום בחקר המוח ה-default mode. החלק האחר, זה the dark side of the moon, זה החלק האחר של המוח שנדלק, שאתה לא עושה כלום. ומה שמסתבר לנו שה-default mode הזה, הוא אמון לייצר שכל מכל הסביבה שלנו. הוא מנסה לחבר נרטיב, סיפור מהעבר, איך העבר מתחבר להווה, ואיך ההווה יכול להשפיע על העתיד. השכל שיש במוח, הוא נמצא בדיפולט מוד. ובשביל להפעיל אותו, אנחנו צריכים להתחיל לחבות את כל הסביבה שלנו. והמדהים הוא, שכשמסתכלים על נרטיבים גדולים בתולדות המדע, כמו ניוטון, כמו ארכימדס, אנחנו פתאום רואים שניוטון, מה הסיפור שם? הוא ישב מתחת לעץ.
כן, הרהר לו.
הרהר לו.
כן.
לא עשה שום דבר.
כן.
ופתאום נפל עליו תפוח, ופתאום הוא הבין את כוח הכבידה.
כן.
או ארכימדס.
טבל את ישבנו באמבטיה.
ארכימדס שכב לו באמבטיה, עשה מה שעשה שם באמבטיה, וקפץ החוצה, ערום לגמרי, והתחיל לצעוק אוריקה.
כן.
המצבים האלה, שבהם אנחנו לא עושים כלום, שבהם אנחנו חולמים בהקיץ, שבהם אנחנו נטולי גריעה מבחוץ, הם אותם מצבים שמפעילים את הדיפולט מוד, שמאפשרים תפקוד תקין למוחות שלנו. עכשיו, זה קורה באמת לדיאטה דיגיטלית. זה קורה לנו לווסת בצורה נכונה את השעות ואת הפעילויות שלנו. ובסך הכל זה אומר לצאת יותר לטבע, להיות יותר לבד, להתחיל להיות קצת עם פחות גירויים מסביבנו.
כן. עוד שבועיים אני יוצאת שוב לויפאסנה. ואני ממש מרגישה שבתקופה, בשנים האחרונות, התדירות שבה אני הולכת ועושה ויפאסנות, היא הולכת וגדלה, כי אני ממש צריכה את השקט הזה.
את הריסט.
ומה שאני הכי אוהבת בויפאסנה, זה אפילו לא את המדיטציה. כלומר, זה את זה ש הטלפון נמצא במקום אחר, אף אחד לא מחפש אותי, או מחפש אותי, אבל לא נמצא, אבל אני אפילו לא רואה שמחפשים אותי. אני לא מדברת עם אף אחד, אוקיי? אף אחד, כלומר, הכל שקט מוחלט, וזה מדהים, העוצמה שיש לדבר הזה, והדבר הזה לא חייב לקרות רק בתרגולים ארוכים של ויפאסנה, נכון. זה גם יכול להיות אני 10 דקות הולכת ליער שליד הבית שלי,
ממש ככה.
או אפילו בנסיעה באוטו, רגע אחד לחבוט את הרדיו, לחבוט אפילו את הפודקאסט, ופשוט להיות רק בכביש, כן?
נכון.
בשקט, והרבה פעמים הרעיונות הכי טובים שעולים לי הם בנסיעות,
נכון.
שאני לא מדברת בהם ולא עושה בהם שום דבר, פתאום עולה לי איזה רעיון מגניב.
והחוכמה באמת, איך להכניס את הויפאסנה לחיי היום-יום שלנו, כן. איך לעשות בכל יום משהו קטן כזה, אני שוחה כל כן. יום, אני נמצא מתחת למים.
כל יום?
כל יום.
וואו.
שעה, בין שעה לשעה וחצי מתחת למים, אני כן. לא שומע אף אחד, אין לי טלפון, וגם אם היה לי טלפון, הוא פשוט לא יפעל מתחת כן. למים. אז החוכמה זה באמת לקחת ביום-יום את התרגולים הללו, ולהיות מאוד 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 מחובר, לדיפולט מוד שלך, מחובר למרחב הזה. אפרופו דיפולט מוד, יש מחקר מאוד יפה, אפילו הבאתי אותו איתי פה, שהתפרסם בסיינס, של צוות מהרווארד ומווירג'יניה, שביקש מנבדקים לשבת בחדר, חדר לבן, ולא לעשות כלום. פשוט ליהנות מהמחשבות שלהם. בין 6-12 דקות, אנשים יצאו מהחדר, ודיווחו שזו הייתה אחת הבטלות הקשות במהלך החיים שלהם. החוקרים חשבו, אולי בגלל שהחדר הוא זה שגורם לך לתסכול, וביקשו מהם לעשות את זה בבית, לא לגעת בכלום, לא לגשת למחשב, לא לטלפון הסלולרי, אנשים אמרו שזה היה הרבה יותר קשה בבית, ואז באחת הקבוצות שמו על השולחן של הנבדקים, שמו כפתור אדום, ואמרו להם, זה נשאר עוד מהניסוי הקודם, הכפתור הזה, אם אני לוחץ עליו, הוא נותן לך שוק חשמלי. נכנסו אנשים לחדר, ואמרו להם, הנה, תרגיש איך זה, נתנו להם שוק חשמלי, הוא קפץ, ואז שאלו אותם, כמה היית מוכן לשלם, רק בשביל להשלים את הניסוי הקודם שהיה פה בחדר, כמה היית מוכן לשלם כדי לא לקבל שוב פעם שוק חשמלי כזה? אנשים נתנו בממוצע $5. בקבוצה ה-13 הכניסו את אותם נבדקים, ושוב פעם שכחו כביכול את הכפתור האדום על השולחן. ולא אמרו להם כלום. אותם הנבדקים ממש ישבו בחדר.
חשמלו את עצמם.
ושני שליש מהגברים נתנו לעצמם שוק חשמלי בצורה וולנטרית. אפרופו,
הם ידעו שזה יהיה שקטור.
כן, כן, כן. הם אותם אלה שאמרו, אני מוכן לשלם $5 כדי לא לקבל את השוק חשמלי. בפעם ה-13 שהם נכנסו, היה את אותו הכפתור. הם שמחו מאוד לפגוש את אותו הכפתור, כי היה להם כל כך משעמם שהם נתנו לעצמם שוקים חשמליים. שני שליש מהגברים נתנו לעצמם שוקים חשמליים, ושליש מהאנשים. אפרופו OSL, Optimal Stimulation Level. לגברים, לשני שליש מהגברים, הם היו צריכים לחוות משהו. אפילו שוק חשמלי שהם היו מוכנים לשלם עליו כסף כדי לא לחוות אותו שוב.
וואו.
הדבר הזה הוא שווה ערך למרחב הדיגיטלי. בכל פעם שאנחנו שולחים את היד באופן לא רצוני אל מכשיר הסלולר שלנו, ואנחנו מקבלים את הבוסט הזה של הדופמין, או הבוסט הזה של האדרנלין מעוד משחק מחשב, אנחנו נותנים לעצמנו שוק חשמלי קטן.
כן, וואו. אני חושבת שזה ממש דורש קודם כל הסתכלות על הסביבה שלנו בכלל, כי אנחנו באמת לא מודעים לזה בחלק מהפעמים. בדיוק לפני שבוע פגשתי מישהי שאני עובדת איתה, שהיא סובלת המון מהסחות דעת, והיא הגיעה לפגישה עם שעון חדש. שעון חכם. ואמרתי לה, תגידי, את משוגעת? כלומר, מה קורה? אז היא אמרה, מה זה קשור? אז אמרתי לה, לא רק שיש לך עכשיו טלפון שמצלצל ויש לו הודעות וכל הסיפור שדיברנו עליו וואטסאפים במחשב וכל זה, עכשיו גם היד שלך רוטטת כשיש משהו כזה, לא שמה לב לזה, זה לא מפריע לי. אמרתי, את לא שמה לב שהיד שלך רוטטת? כלומר, האם בן אדם יכול באמת להתעלם מזה שיש לו רטט על היד? עכשיו, ברור שאנחנו לומדים קצת לסנן את זה, אבל זה עדיין שם. וזה עוד משהו קטן, שבלי לשים לב, אופס, הוא נכנס לנו לתוך
ה... את יודעת מתי אנחנו מרגישים את זה, את הרטט? כשהוא לא נמצא. רק כשיורידו לה את הזמזם הזה מהיד, פתאום היא תרגיש עד כמה היא חסרה במשהו. אז קל מאוד להרגיל את המוח לגירויים חדשים. סף הרגישות שלנו הולך ועולה כל הזמן. להוריד אותו חזרה, זה הפרויקט הקשה.
כן.
לשמחתנו, אחד העקרונות שהתבררו לנו בתחום חקר המוח בשנים האחרונות, זה כל הנושא של נוירל פלסטיסיטי, כל הנושא של גמישות מוחית. זאת אומרת, פתאום הבנו שהמוח הוא איבר מאוד מאוד גמיש.
כן.
אתה יכול לחנך אותו או לנהל אותו. התובנה מהדבר הזה, שאם קלקלת, אתה יכול גם לתקן. זאת אומרת, זה לא רק שאנחנו הורסים את המוח שלנו במו ידינו, אפרופו הורסים את המוח שלנו במו ידינו, אחד הממצאים המעניינים בנושא של גמישות מוחית מהשנים האחרונות זה שאזורים שלמים שקשורים בתפיסה מרחבית של אנשים, פשוט מאבדים את הפונקציה שלהם, נעלמים לנו מהמוח. למה? כי אנשים משתמשים בתוכנות כמו GPS,
כן.
בתוכנות כמו Waze, הם לא צריכים יותר
כן.
להבין את המרחב הפיזי שלהם, כן. אז המוח מקבל מסר, מקבל שדר,
כן.
שהוא יכול להתחיל לוותר על הדבר הזה. Mm-hmm. אבל אנחנו יכולים גם להתחיל לנהל את המוח שלנו.
כן.
ואני חושב שאם חשוב לי להעביר משהו במהלך השיחה בינינו, זה שאנחנו צריכים להבין שהמוח הוא לא בעל הבית.
Mm-hmm.
בעל הבית זה הסלף. זה אני.
כן. יש איזה סטנדאפיסט שאני אפילו לא זוכרת מי זה, שאמר, המוח הוא האיבר הכי מופלא בגוף שלנו. אבל רגע, מי אומר לי את זה בעצם? כלומר, זה המוח שלנו, כשאתה אומר הסלף, זה גם המוח, נכון?
נכון.
כלומר, זה פשוט חלק אחר בחשיבה שלנו, נכון. שרגע לוקח צעד אחורה ומסתכל על התמונה המלאה.
נכון.
ואני חייבת לשאול שאלה שדווקא עלתה בקבוצת הפייסבוק, אמרתי שאתה מגיע, והיו המון mm-hmm. שאלות. אחת השאלות של ליאת הייתה, האם יש משהו טוב בעומס הקוגניטיבי הזה? כלומר, האם יש משהו שאפשר להוציא מכל הסיפור הזה, שבאמת אפשר להגיד שהוא חלק מהמצב היום, שהוא גם משרת אותנו? האם יש יכולות שמשתפרות?
אז פעם חשבנו שכן. חשבנו mm-hmm. שבעצם אנחנו יוצרים פה דור חדש mm-hmm. של אנשים, של מילניאלס כאלה, שהמוח שלהם הולך לתפקד אחרת.
כן.
הסתבר לנו שלא. Mm-hmm. הסתבר לנו שיש מאמר מאוד יפה שהתפרסם על מולטיטסקינג, שאומר, good multitaskers are lousy multitaskers. Mm-hmm. דווקא אותם אלה שחושבים שהם עושים נורא טוב כמה דברים במקביל, רמת הביצועים שלהם היא הנמוכה ביותר.
Mm-hmm. כן, יש איזה מחקרים מרתקים שמראים שאנשים שהם מולטיטסקרים ואנשים שהם לא כביכול מולטיטסקרים, הם בעצם, הם לא באמת יותר עושים מולטיטסקינג מאחרים.
נכון.
כן.
נכון, זה יותר פרמטרים של תפיסה עצמית,
כן.
והביצועים של אנשים שעושים, אני קורא לזה יוניטסקינג,
כן.
אנשים שעושים
משימה
אחת, כל פעם הביצועים שלהם הם בהכרח יותר ויותר טובים. אפרופו, מהבחינה הזאת אנחנו לא יכולים גם לשלוט על הסביבה שלנו.
כן.
זאת אומרת, לצערנו, יש דרישה מאיתנו כן לבצע כמה מטלות במקביל, ולכן אם אני צריך לתת איזשהו טיפ בהקשר הזה, זה אם אנחנו כבר נאלצים לעשות מולטיטסקינג, תנסו לעשות מולטיטסקינג בצורה כזאת שהמוח יעבוד על אזורים שונים כשהוא עושה אותם במקביל.
כן.
לדוגמה.
כמו הליכה ולדבר בטלפון.
הליכה ולדבר בטלפון. אל תנסה כן. לענות בפייסבוק תשובה בזמן שאתה מדבר עם הילד שלך והוא שואל אותך שאלה.
כן.
כי זה שני אזורים שהם אזורים ורבליים, אזורים שפתיים,
כן.
וזה הולך להתנגש.
גם קוראים דברים ממש מצחיקים כשמנסים לעשות את זה, נכון?
נכון.
אתה שומע משהו ואז אתה כותב בהודעה
נכון.
משהו שבכלל רצית להגיד למישהו אחר, זה
נכון,
יוצאים
נכון.
ערבובים.
כן, אז תנסה לא לעשות פעולות שקשורות באותו המרחב המוחי. אתה יכול לנהוג ולשמוע את האייפוד הזה.
כן. אז כשאתה מדבר על אותו מרחב מוחי, אז למשל, לענות למיילים ולענות לוואטסאפים, זה אותו
זה
מרחב
אותו
מוחי.
הדבר, כן.
אבל גם דברים כמו נגיד מישהו שהוא כותב קוד, mm-hmm. ולענות לוואטסאפ זה גם אותו מרחב
כן,
מוחי.
כן, 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 זה דורש, זה מטלה כן. שפתית.
מעולה. אז מה באמת, אז יש יתרון באמת? כלומר, יש משהו שאפשר להוציא מזה? משהו אחד טוב?
אנחנו כן דיברנו בתחילת התוכנית,
כן.
על העניין הזה שבאמת זה יכול לקצר לנו תהליכים. אנחנו יכולים להגיע לוורשה בשלוש שעות.
כן.
אנחנו יכולים להתכתב עם הרבה מאוד אנשים בזמן אמת.
כן.
הוואטסאפ זה כלי מדהים לנהל רשתות חברתיות או לנהל תקשורת
כן.
באישית. אבל חשוב שנבין שיש להם מחירים.
כן.
אז אני לא אומר להתנתק, אני אומר להשתמש בצורה מושכלת
כן,
בטכנולוגיה.
כן, זה ממש כלי שתלוי איך משתמשים בו, ואגב, המוח שבתוך המוח, גם בטלפון שבתוך הטלפון, יש פונקציות שהן יכולות לעזור לנו. למשל, באייפון, בגרסה האחרונה שהתקנתי, יש משהו שנקרא screen time. אתה יכול ממש לראות כמה זמן היית בכל סוג של פונקציה בתוך הטלפון, ואפילו לעשות פעולות מנע. אתה יכול, נגיד, יש קטגוריה שנקראת social networking, שנכנס בפייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ ודומיו. אתה יכול להגיד, אני מרשה לעצמי להיות בפונקציה הזאת חצי שעה ביום, ואחרי חצי שעה עולה התראה על המסך שאומרת לך, אתה לא יכול להיכנס, עבר הזמן, אתה יכול כמובן לבטל את זה, אבל אני חושבת שעצם זה שזה קופץ לך ומחזיר אותך רגע, ואומר לך, הנה, נכון, עברתי, לא רציתי, זה הרבה פעמים ימנע מאיתנו ללכת לאוטומט הזה של רגע מה בכלל רציתי לעשות פה ופתחתי את זה באופן אוטומטי. אז גם בתוך הטלפונים ובתוך יש טכנולוגיות שנועדו לעזור לנו לשלוט בדבר הזה יותר טוב.
זה מצחיק, אם התחלנו בעצם בהקבלה שבין הבטן לבין המוח שלנו, כן. אני רואה שגם החברות הטכנולוגיות הבינו שהן לא יכולות להאביס
כן.
על המוחות שלנו יתר על המידה.
כן.
וזה שווה ערך לזה שקוקה קולה מוציאה עכשיו דיאט קוקה קולה, mm-hmm. או קולה זירו.
כן.
זאת אומרת, אני לא יכול להביס עליך יותר סוכר ממה שהגוף שלך יכול כבר לשאת, mm-hmm. אני הולך לתת לך את הוורסיה הדיאט
כן.
של האייפון.
כן. תגיד, אמרת קודם על הפרעות קשב וריכוז, יש היום יותר הפרעות קשב וריכוז? כלומר, כל הדבר הזה שאתה מדבר עליו, עם כל התסמינים של השכחה והעומס והסטרס והגירויים, זה מאוד מזכיר פרופיל של ADD, של הפרעת קשב וריכוז.
נכון, נכון. הייתי שמח להגיד לך שכן, אבל אני כחוקר תמיד מתלבט להגיד האם אנחנו יודעים פשוט למדוד את זה יותר. נטיית הלב שלי לומר שיש לנו היום יותר בעיות קשב וריכוז, ולא רק שאנחנו יודעים למדוד את זה. כי
כן.
בעצם אנחנו מפציצים את המערכת החישה שלנו, 24-7. Mm-hmm. פעם פשוט היינו הולכים לישון בלילה.
כן.
היום גם הלילה שלנו לא נראה כמו לילה.
Mm-hmm. כלומר, אתה אומר שהנורמות והסביבה הן אולי יותר מוציאות משהו שהוא קיים בנו, איזושהי נטייה, אבל היא נותנת לזה הרבה יותר דגש וגורמת לנו לסבול מזה יותר.
נכון.
בעצם זה שיש יותר גירויים ויותר נורמה של התעסקות בגירויים.
נכון. אפרופו, שאלת אותי מקודם, האם יש צד חיובי
כן.
בכל העודף מידע הזה?
Mm-hmm.
העובדה שבעצם בכל 24 שעות, גוגל מדברים לנו שבכל 24 שעות אנחנו מייצרים כמות אינפורמציה שהיא שוות ערך, שוות בכמות שלה, מאז שחר ההיסטוריה ועד שנת 2003.
וואו.
זאת אומרת, זה קורה כל הזמן, אנחנו כל הזמן מוצפים במידע. אני חושב שאחד הדברים שהם כן חיוביים בהקשר הזה, זה שאנחנו לא צריכים ללמוד כל כך הרבה, הכל כבר שם.
Mm-hmm.
אוקיי? פעם היינו מלמדים את הילדים שלנו, כישורי למידה, היו קוראים לזה כשאני הייתי ילד. היום אתה כבר לא צריך ללמד ילד כישורי למידה, אתה צריך ללמד אותו כישורי חיפוש ומידענות.
כן.
יותר מהכל. אני חושב שהמטלה שלנו כהורים, בהקשר הזה של הילדים שלנו, זה לחנך אותם להעריך נכון את מקורות האינפורמציה.
Mm-hmm.
זאת אומרת, סתם לדוגמה, אם אתה מחפש...
שזה באמת דומה לדיאטה, של איזה אינפורמציה היא טובה.
בדיוק. אם אתה מחפש לדוגמה מידע על איזושהי תרופה, ואתה נכנס לרשת לחפש מידע על התרופה הזאת, חשוב מאוד שתדע מי עומד מאחורי האתר שמפרסם את המידע. האם זה האתר של יצרנית התרופה? האם זה האתר של היצרנית התרופה המתחרה? האם זה האתר של משרד הבריאות? האם זה אתר צרכני? מי עומד מאחורי האינפורמציה? ועד כמה אתה יכול לסמוך על מקורות האינפורמציה? וללמד את הילדים שלנו לאכול מידע, לאכול אינפורמציה בצורה מושכלת.
כן.
לא להיכנס למסעדת ג'אנק פוד, אלא מדי פעם גם להיכנס למסעדת סלו פוד.
כן, כלומר, זה חלק מאותו אוביסיטי שאנחנו מסננים, אבל צריך ללמוד מה לסנן.
בדיוק.
ואיך לסנן.
בדיוק.
זה חלק שבאמת לא התעמקנו בו הרבה בשיחה שלנו, אבל הוא בעצם השאלה של איך לעשות את הדבר הזה נכון, בצורה חכמה.
נכון, נכון. אבל, ועדיין, לצערי, אנחנו תורכים ללמד את הילדים שלנו כישורי למידה ולא כישורי איסוף וסינון.
כן, כן. טוב, אתה חושב שכדאי להתכנס לכדי סיכום?
כן.
מעולה. אז בעצם אני חושבת שכל מה שדיברנו עליו היום נוגע להכיל דברים שאנחנו מאוד מבינים אותם בתחומים אחרים, גם על המרחב המוחי שלנו. בדיוק כמו שאנחנו מבינים טוב מאוד שאנחנו צריכים לבדוק את התזונה שלנו ואת המשקל שלנו ואת מה אנחנו אוכלים ואיך אנחנו אוכלים ומתי אנחנו אוכלים. וגם בספורט, אנחנו מבינים שאנחנו יכולים להרים משקולת X פעמים ואחרי זה צריכים לנוח ואז לחזור שוב. את אותו דבר אנחנו רוצים להכיל גם על המרחב המוחי שלנו, כדי להפחית את כל התופעה הזאת שנקראת עומס קוגניטיבי.
נכון, אנחנו באמת צריכים להתחיל להיות בעלי הבית של המוח
כן,
שלנו.
כן.
להתחיל לנהל אותו ממש, כמו שאנחנו מנהלים את הבטן שלנו, להתחיל לנהל את המוח
כן.
שלנו. ולא לזרוק אליו, או לא להשליך אליו, הוא לא פח זבל.
כן, לגמרי.
סבתא שלי הייתה אומרת, הבטן זה לא פח זבל. נכון?
כן.
אז גם המוח שלנו,
לגמרי.
הוא לא פח זבל.
אז באמת השלב הראשון הוא קודם כל לשים לב, איפה אנחנו מאביסים על עצמנו, איפה זה טוב לנו, איפה זה לא טוב לנו, איזה מידע עוזר לנו, איזה מידע לא. כלומר, קודם כל לעשות איזשהו ניטור, שזה יכול להיות החל מהסביבות הטכנולוגיות, ששם זה מאוד ברור לבדוק, ועד סביבות אחרות, אפילו ברמת החדר עבודה שלנו, איך הוא נראה, כמה mm-hmm. גירויים יש שם מסביב,
נכון.
המקומות שאנחנו הולכים אליהם, אירועים חברתיים, mm-hmm. גם אם יש המון המון אנשים, זה גם משהו שיכול להמיס, כלומר, בעצם לבחון את הסביבות השונות שלנו, ולשים לב איפה אנחנו מרגישים את אותן תופעות של, של too much, ואז לנקוט צעדים. Mm-hmm. אתה רוצה שנחזור שוב על, על הצעדים השונים, שכל אחד יוכל לראות מה... מה מתאים לו?
כן, כמה דברים שדיברנו עליהם כן. פה. דיברנו על סינון.
כן.
הבעיה היא לא באגירה, לא mm-hmm. באחסון, אלא בעיית הסינון.
כן.
דיברנו על זה שאנחנו צריכים לעשות יוניטסקינג, mm-hmm. ולהפסיק לעשות מולטיטסקינג. ואם כבר אנחנו עושים מולטיטסקינג, אז בואו נעשה מטלות שלא צורכות את אותם האזורים המוחיים לפעול, כמו לדוגמה, שאנחנו יכולים לרוץ על הליכון ולשמוע תסקית, או, mm-hmm. הדבר שלא דיברנו עליו, לכתוב רעיונות. כשאנחנו כותבים משהו, זה אחרת לגמרי מאשר כשאנחנו מקלידים משהו.
כן.
יש עניין לקחת עט ודף ולכתוב, ממש כמו שאני כאן בא עם
הכרטיסיות.
עם כרטיסיות. דיברנו על...
אני חושבת שגם עצם הכתיבה היא, היא גם משחררת את הזיכרון עבודה. כן, ברגע שכתבתי נכון. משהו איפשהו, אז, נכון. הוא, אז הוא נמצא שם ואני לא צריכה
נכון.
לזכור אותו.
נכון,
אז זה מה... אגב קטע שהטכנולוגיה כן מועילה לנו.
כן, כן אבל, אבל יש הבדל בין לכתוב לבין להקליד. כשאני יושב וכותב משהו, ואני כותב את האות עין, או את האות א', או את האות צדיק, המוח שלי מקבל שדר של עין. או צדיק. Mm-hmm. אבל כשאני מקליד על גבי המכשיר הסלולרי שלי או במחשב, אין הבדל אם אני לוחץ על המכה של הצדיק או האלף.
כן.
אוקיי? המוח מקבל את אותו השדר.
כן.
ולכן יש יתרון בלפרוק מטלות קוגניטיביות בצורה כזאת שאתה פשוט כותב אותם,
mm-hmm.
ולא רק מקליד אותם. דיברנו על זה שאנחנו רוצים לצאת לטבע ולתרגל לבדיות. לעשות דיאטה דיגיטלית. ואם אני רוצה להמליץ פה על משהו, זה שעה לפני השינה, פשוט לחבות את המכשיר הסלולרי.
וואו.
כמו שאתה לא אוכל 3 שעות לפני שאתה הולך לישון, אל תאכל סלולר. אל תיתן למוח שלך לאכול סלולר, לאכול
לא
קרינה,
כן.
שעה לפני השינה.
כן.
פשוט תחבא את זה.
כן.
אם אתה תחבא את המכשיר הסלולרי שעה לפני השינה, אתה תתמוך במחזור השינה התקני שלך.
כן.
תדאג לזה שיופרש מלוטונין, יופרשו חומרים שקשורים, תשנו בצהריים, תחלמו בהקיץ, צמצמו את הבחירות שלכם, כמה שיותר, ובעיקר, תהיו בעלי הבית של המוח שלכם.
כן.
תיקחו אחריות.
יש פה חוברת שאתה הכנת שאנחנו מסתכלים בה. החוברת המקסימה הזאת שהכנת, היא מחלקת את זה לשלושה חלקים, שאני חושבת שזה ממש נחמד לחשוב על זה ככה. יש את החלק של ה-over choice, היותר מדי החלטות שנגענו בו, שבו יש כמה מהשיטות שהזכרנו. יש את ה-over sense, שזה יותר מדי חוויות, יותר מדי חושים שפועלים, וכאן גם הזכרנו כמה שיטות שציינת כרגע, כמו הלישון צהריים ולצאת לטבע, ויש את החלק של ה-overload, שזה חלק של האינפורמציה. אז אני חושבת שגם לחשוב על זה בשלושה מובנים האלה, זה עוזר לנו אולי אפילו להחליט שאנחנו מקבלים החלטה אחת בכל אחד מהתחומים האלה ובוחנים אותה. ואני חושבת שזה מסוג הדברים שצריך ממש לנסות. כי לפני שעושים משהו, זה מרגיש כמו שינוי מאוד גדול, ושבא עם המון חסרונות. אני כשחיביתי את הנוטיפיקציות בטלפון שלי, אני קצת חששתי מזה, מה, אני לא ענה ואני לא אראה את ההודעות ומחפשים אותי, והיום אין לי נוטיפיקציות בכלל. הטלפון שלי רוב הזמן על שקט, אין לי שום צפצוף, שום הודעה, שום אור על המסך כשאני מקבלת הודעה, ורק כשאני נכנסת, אני מסתכלת מה קיבלתי. ונכון, יש לזה גם חסרונות, לפעמים אני מפספסת, לפעמים חיפשו אותי, אבל זה נותן שקט, שהוא אין לו מחיר, זה באמת
וזה שומר על סף הפרשת הדופמין שלך, בצורה כזאת שלא כל צפצוף בטלפון את מפרישה דופמין.
כן.
ואת, לשמחתך, עדיין יכולה להתרגש מלימון מהעץ,
כן.
ולא מהודעה בפייסבוק.
כן. אז זה מסוג הדברים שצריך פשוט לנסות. אפילו, נגיד, שבוע אנחנו עושים את זה, ומקסימום תמיד אפשר להחזיר.
נכון.
וזה נראה לי דבר נורא חשוב להגיד, כי זה יכול להיראות לנו נורא גדול בתוך עולם, שזה כל כך הנורמות שלו. פתאום להיות הבן אדם הזה שאין לו נוטיפיקציות, ועושה רק פעולה אחת בו זמנית, ואומר לבוס שלו, מצטער, אני עובד עכשיו על משהו אחר. אז צריך קצת לנסות ולראות. מה אתה לוקח מהפרק שלנו?
כשאנחנו מדברים על דברים גדולים, שאנחנו מדברים על מה אנחנו צריכים לעשות, בסוף אנחנו צריכים לעשות אותם.
כן.
וזה חוכמה קטנה מאוד לדבר על.
כן.
זה הרבה יותר קשה לעשות את.
כן.
אז אני, את יודעת, אני יכול רק לאחל בהצלחה לכולנו במסע הזה, להתחיל לתקן את המוחות שלנו. ואני יודע שאני אחד מהאנשים צריכים לתקן את המוח שלהם.
כן, איפה אתה עוד צריך לתקן?
עם המשפחה, עם הילדים, עם הסבלנות.
בהקשר הזה של העומס מידע.
כן, כן. כן, להשאיר אותו בחוץ, מחוץ לדלת. וכשאני נכנס הביתה, פשוט להיות שמה.
כן.
לא לנסות לעשות שני מטלות במקביל. אז כל ההמלצות שאני נותן לך ושאני נותן למאזינים, זה המלצות בעצם לעצמי, כן. בסופו של דבר.
גם אני שיתפתי הרבה בדברים שאני עושה בפרק, ואני עושה אותם כי אני מרגישה מוצפת כל הזמן. כלומר, זה לא ממקום של, הנה, אני עושה את זה וזה כזה קל, אלא באמת אני עדיין מרגישה מוצפת בהרבה מאוד מקרים, וזה עוד דרך ארוכה לעשות, של אפילו מתי נכנסים למיילים ומתי לא, ועל כמה פרויקטים עובדים בכלל. עם כל זה שאתה יכול לחבות את הנוטיפיקציות, עדיין זה שיש לך, גם בעבודה שלך וגם בעבודה שלי, יש לנו כמה נדבכי עבודה, נכון? אתה אומר, יש טיפול ויש מחקר ויש הרצאות ויש זה, וכל אחד מהם זה כמו עוד עולם, שיש לו המון דברים לנהל.
נכון, נכון.
מקווה שנהנית, אני ממש שמחתי שהגעת. אני חושבת שזה מידע מאוד מאוד חשוב. איפה אפשר למצוא אותך, לעקוב אחריך?
יש לי אתר, של תחת תומר בקלה, שאני אפשר לחפשתי ברשת באופן כללי.
אוקיי, מעולה, אז נשים לינק לאתר שלך. אז תודה רבה לך, ותודה רבה לכם המאזינים, גם ששלחתם שאלות בקבוצת הפייסבוק, שעזרו לנו לעצב את השיחה, ובכלל שאתם מגיעים פרק אחר פרק, מקשיבים, תומכים, שולחים מכתבי תודה, זה מאוד 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 מרגש, אז תודה לכם. בדיוק לפני שבוע יצא מייל שמסכם ככה שנתיים של הפודקאסט, והגענו למשהו כמו 1,200,000 האזנות לאורך הזמן, אז אני רוצה להגיד לכם ממש ממש תודה, כי האזנות האלה זה בעצם אתם, ואני מאוד שמחה על הזכות הזו בעצם לחלוק את המידע ולהיות חלק משינוי של אנשים. אז זאת הזדמנות להודות שוב גם לך וגם לאורחים כולם הנהדרים והטובים ולכם המאזינים. וכמו שציינתי בתחילת הפרק, אתם מוזמנים להגיע גם להרצאות הקרובות ולהיפגש בלייב, זאת חוויה אחרת לגמרי, זה גם אני לבד עושה את זה, לא עם אורח, אז זה גישה קצת אחרת לנושא שאני תוקפת כל פעם, אז מוזמנים להתראות גם שם, ב-23 בינואר, מיינדפולנס ב-Yes Planet, ב-4 בפברואר, לא רציונלי ולא מקדם, איך מתמודדים למען השם עם מחשבות מעכבות גם בתל אביב, וב-20 בפברואר ברעננה, שוב הרצאה על מיינדפולנס במשכן לאומנויות הבמה, אז נקווה שנתראה גם שם. עוד מקומות לעקוב אחרי הפעילות, הסרטונים, הפודקאסטים, הכתבות שאני כותבת, זה גם בעמוד פייסבוק שלי, שנקרא יהודית קאץ, פסיכולוגיה חיובית ביומיום, תוכלו למצוא אותו בקלות דרך האתר שלי, וכמובן תצטרפו לקבוצה, תשאלו שאלות ונתראה גם שם. אז שיהיה לכם שבוע נפלא וקצת פחות עמוס קוגניטיבית. יאללה ביי.
ביי, תודה רבה.